עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. עשרות רבנים, בהם גם כאלה הידועים כמתונים, רבני צוהר למשל, חתמו על מכתב הקורא לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה למנות ועדת חקירה חיצונית לבדיקת נסיבות מותו של הנער אהוביה סנדק בשבוע שעבר. כזכור, המשטרה מסרה כי קבוצת נערי גבעות השליחה אבנים על מכוניות ערביות, מכונית משטרה רדפה אחריהם, ובמהלך המרדף, אמרו במשטרה, התהפך הרכב של הנערים ואחד מהם נהרג, ואחרים נפצעו ונכלאו. בתוך שעות החלה האמת לצאת לאור, מכונית המשטרה נגחה מאחור במכונית הנערים, וכתוצאה מכך התהפכה המכונית ואהוביה, בן 16 וחצי, נהרג. חקירת מחש נפתחה רק לאחר ימים אחדים, בלחץ ציבורי, ורק אחרי הוראה ישירה של המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר. אבל, ובניגוד לחוק, המשטרה ממשיכה, במקביל, בחקירה שלה, ומאשימה את הנערים בגרימת המוות. אין הרבה אמון במשטרה החוקרת את עצמה או במחש, ולכן מוצדקת הדרישה לוועדת חקירה חיצונית, כדי שנדע מה האמת, אולי גם כדי לתקן את המשטרה.
שלום שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. במשך שנים אנחנו מכפישים ומזלזלים מערכת הבריאות שלנו, הופכים אותה למרמס, מתלוצצים על חשבונה. עכשיו מוזר, כי אנחנו עושים את זה די בצדק, במדידה אובייקטיבית של מספר האחיות לנפש, הרופאים לנפש, מספר מיטות לנפש, מכשירי ה-CT וה-MRI לנפש, אנחנו בתחתית. אבל בימים אלה אנחנו מגלים את הצד המופלא של המערכת הזו, הצד שהוקם כאן בשנות ה-50 וה-60, קופות החולים וטיפות החלב, בתי החולים הממשלתיים, המערכת הלוגיסטית, כל אלה הם האחראים למבצע החיסונים המדהים, להספק המרשים, למספרים שמדהימים את העולם. אז בואו נפסיק לחשוב שהכל רע, בואו לא ניגע במערכת הזו לרעה, אלא להפך, נפסיק להתעלל בה, נחזק אותה, לא נפריט אותה, לא נקלקל אותה. אפשר מבחינתי גם להחזיר את החיות בתי הספר של פעם. תודה ושלום. וזה בלי קשר לשוטר אחר שעשינו שבוע שעבר, על החיסונים עצמם, ששם מגיע גם לנתניהו הרבה קרדיט. אז אם לרגע חשבת שאני מנסה פה...
אבל זה באמת, לא חשבתי כלום. באמת, הקצב מרשים מאוד. קצב החיסונים...
תשמע, כל פעם שמתפרסם ב-OECD, המערכת הבריאות הישראלית, פתאום אתה קולט שאתה במקום חמישי, ואתה אומר, איך זה יכול להיות עם הזקנה במסדרון? באמת, תשמע, יש לי עכשיו מישהו שצריך MRI דחוף, מציל חיים, קבעו לו לדצמבר הבא. אבל הקטע הזה להיות, של ה...
יכול כן. להיות שהאוויר במסדרון... יותר טוב מאשר בחדרים, מרפא, כי תוחלת החיים אצלנו.
טוב, זה כי היהודים לא אוהבים למות, הם גם תרגלו המון במהלך השנים.
כן, כמה ניסו.
איך מתחמקים מהמוות. עורך רבי הבדר, ארכאי וגם אסף היה פה בעזרה, אחראי על השידור אילי קונפלד, אתה נצור, קנית, אנחנו בסגר, אתה יודע שאנחנו בסגר שלישי?
כן,
מזל טוב,
כבר שקולך. כמה וכמה דקות, באמת.
שמע, שידורים משאירים, כאן 11 פתחו אולפנים מיוחדים, ספירה לאחור, מה אתם מתרגשים? אנחנו רגילים לזה.
באמת, אם זה הפעם ראשונה, אתה יודע מה, פעם שנייה. אבל פעם שלישית, מה אתם קופצים?
תשמע, אפשר להתווכח על זה שעות, יש אתם, טוב, אתה יודע מה, קודם כל בוא נגיד לך שאני, עשיתי משאל, אמרתי לא על הסגר, מה, כמה אפשר לשאול על הסגר? שאלתי את הדבר הבא. משאל 103 בטוויטר של כולנו, אם הייתם גדעון סער, את מי מהליכוד הייתם רוצים להביא לרשימה החדשה? זאת אומרת, זה לא מה, מה אתם חושבים שיבוא, אם יבוא, אלא בנעליו. שטייניץ... זה האחד, שתיים, זה אדלשטיין, במקום השלישי דיכטר, ובמקום הרביעי בגין. לא נכנסי לפרטים האב או הבן. מי
כן,
שתגידו.
אחד מהם, השם, כן, המותג.
מי שיהיה פנוי באותו רגע. אז זהו, זה המשאל, ועכשיו כדי שנקי, יש לנו באמת תוכנית עמוסה, תגיד לי בטובך, על מה לא נדבר היום?
בתוך שבוע כמעט 300,000 ישראלים כבר חוסנו לתפארת מדינת ישראל.
פרופסור גרוטו דורש מאוחנה לחסן את כל האסירים, הם גם הביטחוניים.
ועדת החינוך של הכנסת ביטלה את החלטת הממשלה לסגור את כיתות ה' עד י', וזה כשהתחלואה מזנקת, המוטציה בריטית והתמותה גואה. פופוליסטים.
מצלמות יוצבו בכל 13,000 הקלפיות, אז למה אין מאומה?
מכתזית הופעלה אתמול נגד מפגינים מול המטה הארצי, כנראה מותר נגד חרדים ומתנחלים, רק לא בבלפור.
במלון בירושלים הזמינו חייבי בידוד שחזרו מחול נערות ליווי, אחת אפילו התחפשה לשוטרת, אהבה בימי קורונה.
אחרי תחקיר עובדה כבר ברור, בני גנץ כבר לא שחית ולא לחיץ, כי כנראה לא נשאר לו מה להסתיר.
הכל בחוץ, דוד ביטן מתושש, נותק מהאקמו, רק בריאות ביטן.
ברעיונות סוף השבוע אמר בנט כי הוא אבי הריבונות, ישים את הריבונות בצד אם יהיה ראש הממשלה, אז א' אתה לא האבא, ב' לא שחשבנו אחרת, אבל תודה על ההבהרה.
מה עכשיו? אתה נגד בנט? הרי היחיד שעוד יכול, קודם כל אבי הריבונות, זה אב לא חוקי, לא נולדה.
מה? פתאום אבי הריבונות? אני מכיר שתי נשים, נדיה מטר ויהודית קצובר, שהתחילו את תנועת הריבונות שנה וחצי לפני מסמך טראמפ, והתחילו לגלגל את זה,
היסטוריה.
והפך להיות שיח לגיטימי, כן, כן.
הרגע, אבל בעידן הזה לא לגיטימי שהוא יגיד אבי הריבונות?
מה? כשהוא יתחיל להעניק אותו, אז בסדר.
טוב, בוא נגיד שלום לחבר הכנסת יועז הנדל, תקווה חדשה. זאת אומרת, גדעון סער, אהלן.
ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
תעשה סדר רגע, הנדל, אני אומר, נפתלי בנט כן אבי או אם הריבונות? איך אפשר לחנות אותו? זה האיש שכמעט הצטרפתם למפלגתו.
אני עושה סדר במה שקורה אצלנו, אני מתעסק במפלגה שלנו, ואני חושב שעכשיו, כשמסתכלים מסביב, רואים שיש בעיקר אכזבה, לא מנושא הריבונות, זה ירד, כמו שאתה יודע, בשבעה חודשים האחרונים מסדר היום, לצערי באופן אישי. אלא יש אכזבה מכך שאנחנו מגיעים לסגר שלישי, ויש אכזבה מכך שאנחנו מגיעים לבחירות רביעיות, ויש אכזבה מחוסר היציבות. ובזה אני מתעסק היום. בשבתי כחבר כנסת אחרי תקופה של שבעה חודשים כשר תקשורת.
אבל באמת, אתה רואה גם מדינות גדולות וחזקות ובלי משברים פוליטיים כמו שלנו, מגיעות בצורה כזו או אחרת לעוד סגר ועוד סגר. אתה לא חושב שזה קצת פוליטי להאשים כל הזמן את הממשלה בזה שהגענו לסגר שלישי? אולי לא הייתה ברירה?
ארי, אני, מה שטוב זה שהייתי בממשלה, ולכן כל דבריי תועדו ויש פרוטוקולים. מהרגע הראשון זיהיתי שלושה דברים שהם בעייתיים. אחד זה כמות הבדיקות, שהיה נורא קל לזהות. שתיים זה אכיפה הדיפרנציאלית, שבעצם אנחנו השארנו אזורים אדומים ללא אכיפה, ובכל פעם שהגענו, והתקדמנו, זיהינו שיש מגזרים שאנחנו לא נוגעים בהם ואזורים שאנחנו לא נוגעים בהם, וזה מהווה בעיה, כי זה בעצם מייצר את המצע של הצבע הבא. והדבר השלישי שהיה קשור לעבודתי כשר תקשורת, ואני חושב שאין ישראלי שלא מרגיש את זה, זה תשתיות התקשורת שבעצם היו תקועות עשור לאחור. זה לפחות אני יכול להגיד שהרפורמה היחידה שעברה בכנסת הזאת, בממשלה, שהייתי חלק ממנה, זה הרפורמה של הסיבים האופטיים, בין אפילו כתב על זה איזה פעם, פעמיים, והכיר את הנושא. וזה הדבר היחיד שעבד איכשהו בסופו של...
קודם כל, תשמע, מגיע לך שקוייך ענק על, לדעתי, הדבר היחיד שנעשה באמת בקדנציה האומללה כל כך והמיוסרת כל כך של הממשלה הזו, זה שהתנפלת על הדבר הזה והעברת אותו. ועכשיו אולי גם לאריה, על זה אני דווקא קצת מסתייג, יהיו סיבים אופטיים בכפר אדומים. נכון, אריה? יהיו לך?
אנחנו עובדים עם שיטות אחרות, אה?
יונות דואר, לא, אבל יהיו גם לאריה. יהיו גם לאריה, בסוף דיברתי עם תושב של נופי פרט, ויהיו גם לאריה, כי בסוף מדינת ישראל לא יכולה להישאר עשור מאחור כפי שקרה כל כך הרבה שנים, ואנחנו בדרך לשם. זה לא גזירת הקופון שלי, אתה יודע, אני לא אגזור את הסרט, אבל אני מאוד שמח שמדינת ישראל יהיה, כי זה הדבר שהתאבדנו עליו בקדנציה הזאת, ולפחות זה עבד.
יכול להיות שהאיש הזה שעל החולצה שלו כתוב CGI, שהוא מסתובב לי ליד הבית, הוא בסך הכל מחפש מקום לשים סיבים אופטיים?
רגע, אנחנו מתפזרים. נתנו שקוייך על הסיבים האופטיים. אני כן רוצה, כדי לסגור את הנושא של הסגר, ישראל נכנסה לסגר שלישי לפני כמה דקות. אופוזיציה תוקפת את הסגר הזה בזעם. בני גנץ, מי שהניג אותך לפני דקה וחצי, התהפך היום בבוקר, למרות שהוא תמך בהחלטת הממשלה, הוא הורה לרם שפע לבטל את הסגר מערכת החינוך, לגדעון סער שמנהיג אותך היום, יש הרבה מאוד ביקורת על ההתנהלות, הוא בכלל דוחף נושא של הבדיקות ההמוניות שעשו בכמה מקומות בעולם במקום כל הפניקות האלה של הסגר. מה אתה אומר בעצם? מה... אני לסיום אוסיף, אני יודע שזה נאום, יצא היום שוב מכתב של רופאים מומחים, אגב זה לא מכתב של אנשים מזוהים, זה חתני פרס נובל וחתני פרס ישראל ואפידמיולוגים שאומרים שהסגר הזה מבוסס על שורה של הטעיות. יש לך דעה מלומדת פה? או לא מלומדת?
אני לא צריך להיות באופוזיציה או קואליציה, גם כשהייתי בממשלה, בתוך הממשלה אמרתי את הדברים בצורה ברורה. אם לא מייצרים בדיקות המוניות, אם לא מייצרים אכיפה דיפרנציאלית ודוחות על מי שמפר את הסגר או מי שמפר את כללי הריחוק החברתי, אז מגיעים לסגר נוסף, ואני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים, גם אמרתי על תשתיות התקשורת. לכן הסגר השלישי הוא בעיניי חלק מהאכזבה הכוללת, אתה יודע, היא תלויה בפוליטיקה, בחוסר היציבות, במשבר הכלכלי, אבל היא גם תלויה בזה שבסוף אנחנו ידענו, ראינו, הכל היה צפוי, והרשות לכאורה לא הייתה נתונה, כי בסוף באמת בשבעה חודשים היה הרבה יותר מדי פוליטיקה ופחות מדי עיסוק ענייני גם בתחום הזה. ולכן אני חושב שהסגר הזה בסופו של יום, זה שאתה צריך להתמודד עם תחלואה כל כך גבוהה באמצעי דרסטי, זה רק מעיד על כישלון בתהליך, זה לא מעיד על שום דבר אחר.
תסביר לי למה רק 46% מאלה שחוזרים מחוץ לארץ מגיעים למלוניות? למה הממשלה החליטה, יש שם משטרה, יש שם... למה זה לא עובד?
עוד פעם, אני באמת למדתי כמה דברים בתקופה הזאת, אני חייב להגיד. אחד, למדתי שבקבינט המדיני-ביטחוני כחבר יש דיונים רציניים ללא קבלת החלטות. שתיים, למדתי שהממשלה זו הבמה הכי טובה שיש בישראל, כל אחד אומר את מה שהוא רוצה שיצא לתקשורת, והדיון לא לעומק, ולכן אני אומר... שוב פעם, אני צר לי, אבל הנושאים האלה עלו על השולחן הממשלה בכל השבעה חודשים האחרונים, ואני מניח שגם לפני שהייתי בממשלה הם עלו על שולחן הממשלה, ושום דבר לא בוצע. ולכן גם הנושא של חזרה של אזרחים מחול, אזרחים, תיירים, כל אחד אחר, והצורך לבדוק אותם בשדה ולייצר, כפי שקורה במדינות אחרות אגב, שהיו מדינות ירוקות עד לא מזמן, גם הצורך הזה עלה ולא מומש. זו האמת, חייבים לשים את זה על השולחן.
בואו נדבר קצת פוליטיקה. התפרסם נדמה לי בוואלה ניוז שראש הממשלה מנסה עכשיו לבלום את הסחף לכיוון חם, כולל לבלום מאמץ להביא ליכודניקים נוספים. אני שאלתי הרגע משאל פה בטוויטר שלנו, את מי הייתם מביאים במקום גדעון סער לתקווה חדשה מבין האנשים הבאים, שטייניץ, אדלשטיין, דיכטר או בגין? מה אתה אומר?
במקום או לצד גדעון
סער? לא, לא, אם היית גדעון סער, את מי היית מביא?
זאת שאלה יותר טובה. אני לא רוצה להגיד, אני רוצה להגיד דבר אחד שקשור למפגש שלנו. אנחנו נביא כמה שיותר אנשי מעשה עם ניסיון בחוץ ובפנים, מהמערכת ומחוץ למערכת, והמטרה היא לייצר את הנבחרת הכי טובה, כדי להזכיר לכולנו שאפשר, והיה פעם בישראל כזה דבר, אפשר שיהיה ימין ממלכתי, ימין מרכז, שמתעסק בטובת מדינת ישראל ולא בעניינים אישיים. ואני חושב שעם הנושא הזה יש יותר ויותר אנשים שמסכימים עם האכזבה הזאת שאנחנו מגיעים לבחירות רביעיות בשנתיים, זה בלתי נתפס, וכולנו מבינים שזה בגלל עיסוק באדם אחד. עכשיו אני אומר את זה דווקא כמי שנתן לו הזדמנות אחת ולא עומד כאן ואומר אני לא יכול לתת הזדמנות נוספת לדבר הזה, לאירוע הזה שכולו מתנקז לצרכים של אדם אחד במקום לצרכים של אומה, והצרכים של האומה זה יציבות כלכלית ויציבות פוליטית, ואתה יודע מה, גם לאחות את הקרעים בחברה, גם זה חלק מהיציבות, וזה לא קורה.
אתה מודע לזה ש... אני לא יודע אם ראית את המשדר בעובדה ואת כל כמויות התינופת שזורמות שם בחדרים הצדדיים ותעשיות ההכפשה, שאתם הבאים בתור, ובטח הכל ילך על גדעון סער, שכבר מתחילים הזמזומים.
אני חייב להגיד לך שני דברים. אחד, אני מאוד מאוד אוהב את בני גנץ ברמה אישית, וכואב לי על המתקפות המאוד נמוכות נגדו בכל הרבדים. אני אומר את זה עכשיו ללא קשר לעמדה פוליטית, אני מאוד מקווה שהשיח בבחירות האלה, ושוב פעם רביעית, יהיה שיח שיכול לכבד את היריב שלך ולנהל ויכוח אידיאולוגי. אני יודע, זה כאילו משאלה תמימה, אבל אני לא מתכוון לרדת למקומות האלה, ואני מאוד מקווה שגם אחרים ינהגו
לא, כך. לא, זה לא שאתה תרד. השאלה אם דיברת עם החברים שלך מגימל 2, להכין אותם לזה שעוד מעט יצלצלו אליהם.
הבנתי, אני מכיוון שאלה בחירות רביעיות, ומכיוון שבכל פעם התמודדתי עם אותם דברים, וגם אחרים, אז אני מניח שזה יהיה הכיוון, ואנחנו, ככל שנוכל, נקיים מערכת בחירות שתואמת את הרוח של תקווה חדשה, שהיא רוח לאומית ממלכתית, שבה, אתה יודע, לתקן ולא לקלקל עוד, ואני חושב שמערכות בחירות הן מקלקלות, הן לא מתקנות. ואני חושב שגדעון סער, בסוף, אתה יודע, כגורם פוליטי עם הניסיון הכי עשיר, היחיד שיכול להציב חלופה לנתניהו בימים האלה, אני חושב שהוא יודע לעשות קמפיין, ובינתיים בשבועות האחרונים הציבור הישראלי לומד את זה, הוא יודע לייצר קמפיין שגם שם דגשים על תוכן אמיתי שמקדם את מדינת ישראל, ובאותה נשימה גם עם היכולות הפוליטיות והמנהיגותיות להחליף את השלטון. אז אני מקווה שכך יהיה.
אתה כזה חנון שעליך ותכן כלום אפילו לא מחפשים, אבל אתם התחלתם במומנטום שאותי הפתיע בגובה שלו. אני הייתי בטוח שגדעון יתחיל לא בחד ספרתי גבוה או בדו ספרתי נמוך, והוא התחיל בדו ספרתי גבוה ואפילו חצה כמה פעמים לקידומת 2. השאלה אם לא התחלתם גבוה מדי, איך שומרים על המומנטום יש הרבה מאוד זמן, ואיזה שמות, כאילו מה בסוף יעלה בגורלו של גדי אייזנקוט, זה מתקדם, זה לא מתקדם? מה היית אומר אם היו אומרים לך שגבי אשכנזי על המדף?
אתה יודע שבשייטת יש איזה משפט כזה שאומר שמתחילים חזק ואז מגבירים. אחרי זה ימצאו את זה במבצע סבתא. אז אני בעד שנתחיל חזק מאוד ונגביר. ולגבי גדי אייזנקוט, דמות מוערכת וראויה, אני מאוד מקווה שהוא ייכנס למערכת הפוליטית. אני אישית הזדהיתי עם הרבה מאוד מהלכים שהוא עשה, שהוא נאלץ להתמודד איתם במישור החברתי-ישראלי בשנים האחרונות, ואני מאוד אשמח שהוא ייכנס, ואני מאוד אשמח שהוא ייכנס ויתחבר אלינו, אתה יודע, אין לי מלבד
מה לומר. אתה לא יכול להסתיר את העובדה שהוא היה רמטכ"ל.
אני מאוד שמח שהוא היה רמטכ"ל.
זה כבר עובדה, זה כבר קלון, אתה מבין מה נהיה מהמותג?
אז אני עדיין מאלה שמעריצים, תמיד העריצו את היכולת הקרבה של רמטכ"לים. נכון שחלקם לא משהו בפוליטיקה, אבל מי אני שאני אגיד, אני שנתיים שם, עדיין עברה מפואר, גם אם לפעמים אני לא בדיוק חושב כמוהם, או לא מסכים איתם על כל דבר. אני מאוד אשמח שגדי אייזנקוט יצטרף למערכת הפוליטית, ואני מאוד אשמח שזה יהיה לתקווה חדשה.
שאלה אחרונה, תגיד, בכל זאת, אתם, המשימה שלכם היא לא פשוטה, היא הייתה קודם של בנט, אבל ברגע שהתיישבתם לו על הבלטה, היא עכשיו שלכם. אתם צריכים בעצם, אתה יודע, ומי כמוך יודע, שהקולות שתביאו מימין חשובים לאין ארוך מהקולות שאתם מביאים מהמרכז-שמאל, אבל אתם כן צריכים לשמור על הסמיכה הזו, כי ברגע שהמרכז-שמאל יעזוב אתכם, הימניים פחות יבואו, כי הימניים עוברים להגיע לווינרים. איך אתם עושים את זה? אתם מצרפים את אלקין, שהגע עד לאחרונה באיזה קרוון לא מוסדר בשטחים, אפילו יותר גרוע מאריה.
מה בשטחים? בכפר אלדד.
טוב, זה הסתתמו טענותיי. בקיצור, הבנת מה אני רוצה להגיד.
כן, כן, תראה, קודם כל אנחנו פונים לציבור הישראלי, למרכז ימין, ואף אחד מהחברים במפלגה לא מתחפש לשום דבר. אנחנו גם כשהיינו במפלגה אחרת, אנחנו לא התחפשנו שום דבר אחר מלבד ימין ממלכתי. ואני חושב שקודם כל הציבור הישראלי מחפש היום חלופה, את האלטרנטיבה היחידה למה שהוא רואה עכשיו, והוא מחפש חלופה ממלכתית, והחלופה הזאת יכולה לבוא רק מימין. נתחיל בעובדות, אנחנו למדנו את זה כולנו על בשרנו בשנתיים האחרונות. מלבד זה, אני חושב שהימין שאתה רואה בנבחרת הזאת, ואני מניח שיהיו בוויכוחים, ויהיו כאלה שיש אנשים שהם יותר מרכז, ויש אנשים שהם דעות כאלה ואחרות, כראוי לכל מפלגה. בסופו של דבר, האנשים שנמצאים שם ומתווכחים עושים את זה מתוך כבוד, הערכה, ואתה יודע מה, אם מותר לי להשתמש במונח ששאול ממקומות אחרים, אדר ביתרי, כי אני מאמץ אותו, אני חושב שזה הביטוי המתאים גם לנו. והגיע הזמן שכך יעשה, ואני מניח שהמרכז הישראלי יכול ורוצה ומרגיש נכון להתחבר גם לאנשי ימין מרכז כאלה, ואני מאמין שזה יצליח.
השר לשעבר יועז הנדל, תקווה חדשה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
אלי סניור, כתב המשטרה של וויינט, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב לך.
האם במשטרה יאכפו את הסגר או יתאבדו?
תראה, הם יאכפו את הסגר, אבל עם לקחים מהסגרים הקודמים,
שאין סיכוי לאכוף את הסגר.
בדיוק, נכון, גם זה סגר שלישי, גם הערכה שאולי זה סגר אחרון בגלל החיתונים, אז במשטרה נכון שהקימו מחסומים בכבישים, אבל נראה שהפעם הם יותר התמקדו באכיפה של ההתקהלויות האסורות, זאת אומרת, אם הם ידעו שיש התקהלויות, חגיגות או אירועים כאלה ואחרים, שם הם גם ייתנו את הכנסות. אני יודע שנתנו הוראה לשוטרים במחסומים להפעיל יותר שיקול דעת, זאת אומרת, בן אדם שקפץ לפה, לשם, ולא אמור להיות, והתרחק קצת יותר קילומטר או מטר מהבית שלו, הדברים האלה לא יעקפו.
ואם הם רואים שוטרת שאין לה תעודת שוטר בדרך לזה מלון, גם שיתנו לה לעבור. כן, אריה.
איך המשטרה נוהגת בדילמה כזאת? מצד אחד רוצים לעשות מחסומים בכבישים. אז הפלג הירושלמי עשה להם מחסום בכביש 4, וחסך להם מחסום אחד. מצד שני, זה התקהלות. עכשיו תגיד לי איך הם נוהגים.
תראה, בסופו של דבר אנחנו לוקחים את המשטרה, זה לא התפקיד שלה שאנחנו מצפים, אנחנו מצפים להילחם בפשיעה ובדברים אחרים, שהיא פחות טובה מהם ויש לה פערים. במקרה הזה, תשמע, מצופה שכולם יתחשבו, מה הם יעשו עכשיו? באמת המטרה, כמו שאתה אומר עכשיו, חי, זה לפנות את הצירים שבאמת חסומים לא בגלל מחסומים. גם ככה המחסומים האלה אמורים להקשות עלינו את הנסיעה בכבישים, אבל עוד פעם, זה לא יהיה כמויות מחסומים שכמו שראינו בפעם הקודמת, השוטרים לא יעמדו שם שעות ויבדקו כל רכב ורכב, יחפשו יותר מקומות של התקהלויות, יותר מקומות בעייתיים, הרבה יותר שיקול דעת יהיה לשוטר במחסום, לאו דווקא ימדדו אותם בדוחות או במכסה הימית של הכסף שהם עשו. כנראה אם יהיו עוד בעיות שכאלה, אתה יודע, כמו שהם אמורים לפתור כל התקהלות כזאת בכביש מספר 4.
אלי סניר, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו פונים עכשיו למי שגישתו בנושא הסגר ובכלל הקורונה היא מהמחמירות לאורך כל התקופה. אדם שלא יצא מפתח ביתו כבר כשנתיים ימים, מגודל זקן פרא וכולי, קורא הפרופסור, הסופר והנגר, אריה אלדד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, אתה בסדר?
אני בסגר.
כבר התחלת איתי. תשמע, אני יודע שאתה באז לדברים האלה, ואני אראה אם פה אתה, בעיקרון אתה האיש הכי השפיע עליי במהלך הקורונה, כי אני נוטה לגישתך. אבל המכתב שהתפרסם היום, שוב מכתב רופאים, מאוד מפורט, עם רשימה של כל הטענות שיש בנימוקים לסגר, החל ממספר הנדבקים החדשים המאובחנים מדי יום עולה בחדות, הם כותבים חוסר הבנה ומסבירים. חלק מבתי החולים כבר נמצאים
באומס. תסביר לי מה הם מסבירים ואני אוכיח לך שהם טועים. לא, באמת, זה לא קשה.
לא, אני אגיד לך מה, אין לי את הקישורים להתמודד איתך בנושא הזה, אבל תראה, זה פרופסור עמוס אדלר, זה אשר לחיאני, זה צבי בנטוויץ', זה רנדו לב, היה איתך קרפר, זה פרופסור, זה נדמה לי שחנובר מפרס נובל, ואיתן פרידמן, ואודי קמרון, בקיצור, זה לא, הם לא אנשים מזויים, בזה אתה מסכים איתי?
הם לא אנשים מזויים.
אז תגיד לי מה בכל זאת קורה פה.
אני חושב שהם אנשים ביקורתיים מאוד, שמאוד לא מרוצים ממה שקורה במדינה עכשיו, ולכן הם מכניסים גם את מדיניות הבריאות של הממשלה באותה מגירה של דברים שאנחנו לא מרוצים מהם. ואז כשאתה בוחן כל מסמך שיצא של ה-WHO, של ממשלת ארצות הברית, של גרמניה, של ישראל, אתה יכול להוכיח שזה איוולת ורעות רוח. מצד שני, למדנו כולנו, כל הרופאים והמומחים האלה, למדנו בשנה א', בשנה א' רפואה שהדרך היחידה לעצור מגפה היא סגר. עכשיו, הם יודעים את הדברים האלה, הם רק אומרים שסגר גורם יותר נזק מאשר תועלת, אבל כשאנחנו רואים בכל זאת, אי אפשר להגיד, זה הטעיה, אין כל כך הרבה חולים, זה עקומות. זה נכון שעכשיו אנחנו בודקים 100 אלף איש ליום, אבל אחוז הבדיקות החיוביות כמעט 5%.
אז תשמע רגע.
זה היה אמור לדלל את זה אם היינו בודקים יותר מדי.
אז אני אקח אותך רק לטענה אחת מכל הטענות שלהם, הם אומרים סעיף 6 בנימוקי הסגר, חלק מבתי החולים נמצאים באומס, והם כותבים, העומס בדצמבר 2020 לא רק שאינו גבוה, אלא נמוך בצורה יוצאת דופן. תקופה זו של השנה נרשמים עומסים מוצאים של 120% ואף 150 ו-200, בעוד שכעת רוב בתי החולים נמצאים מתחת ל-90, 14 מתוך 24 בתי החולים לגביהם זמין המידע נמצאים מתחת ל-70% תפוסה. דוח מבקר המדינה מוסיפים כהנה וכהנה. נכון, מה היית עונה נכון. על זה?
בסבב הראשון, בסגר הראשון, הנימוק של קריסת בתי החולים היה שיקול מכריע. נדמה לי שעכשיו אנחנו יודעים שאנחנו יודעים להתרחק מזה ובתי החולים לא יקרסו, אבל אנחנו יודעים ש-50% מהחולים שמוגדרים במצב קשה ימותו. כלומר, אם אתה אומר בתי החולים לא יקרסו, אבל אנחנו נוסיף על מספר המיתים כ-300 בשבוע, לפי הערכות של גורמים לא פוליטיים, מהאוניברסיטה העברית ומוויצמן. אם אנחנו אומרים, אנחנו הולכים בעיניים עצומות, אנחנו מעדיפים לפתוח את המשק, לתת לאנשים לחיות, ואנחנו יודעים שזה עולה ב-300 איש לשבוע, אני מצדיע. אני אומר להם, זה שיקול שהוא שיקול אתי, אבל הוא לגיטימי, אבל הם מתעלמים מהעובדה שזה מוסיף תמותה, וזה חד משמעית מוסיף תמותה.
למה אני כל הזמן מעלים פה פרופסורים? הייתי פשוט כל היום לראיין אותך ונגמר.
אני הייתי נרדם באמצע.
אנחנו אומרים שלום לניר גונטג'אר, אהלן.
ערב טוב.
ניר?
כן.
אהלן. טוב, הפעם לא מדברים על ההטרלות שלך בפינתך המונומנטלית, אלא על נושא הרבה יותר רציני. אתה הוצאת אותו בסדרה של ציוצים. בעצם ספר לנו במילותיך.
ביום רביעי בשבוע שעבר, הבן שלי שמשרת בכיפת ברזל, סליחה, סיפר לי על האווירה בסוללה, ואמר לי שלתחושתו, בקרוב מישהו יתאבד שם. סליחה, ומאחר שהבן שלי הוא לא אדם מספרי, ואני סומך עליו, אז סיפרתי את זה לאנשים שאני מכיר בצבא. אנשים ברי סמכה וכאלה שיכולים לעשות מעשה. וחזרתי על הדברים שלו ואמרתי להם שיש שם קצין שבעבר שלו כבר יש התאבדות של חיילת אחת ועוד ניסיון אובדני של חיילת אחרת. והתראתי, חזרתי על הדברים שלו ואמרתי שעשויה להיות שם התאבדות בקרוב. ואז בלילה שבין שישי לשבת התאבד שם חיין.
איזה תגובות קיבלת מאותם אנשי צבא שפנית אליהם?
נדמה לי שהם לקחו את זה ברצינות. תראה, אריה, לא ניתן לעשות הרבה ביומיים. כן, זאת אומרת, אין כאן אשמה כלפי מישהו ששמע ולא עשה. כן, כאילו, מה ניתן לעשות ביומיים? אבל הבעיה היותר עמוקה היא שהאווירה בסוללה הזאת, ובדיעבד אני מבין שגם בסוללות אחרות, זאת אווירה מתמשכת. מישהו מהפיקוד הבכיר, מעל דרגה של מגד, היה צריך להבחין במה שקורה שם, ואף אחד לא הבחין.
אני זוכר שכשהייתי קצין רפואה ראשי, הייתה באמת מכת התאבדויות, היינו מגיעים ל-40 איש בשנה, והצבא נכנס לדבר הזה בכל הכוח, והוריד את זה משמעותית.
כן, הוריד משמעותית לגמרי.
כן, אבל נדמה שעדיין ישנם כיסים, שבהם התופעה הזאת לא מטופלת כמו שצריך.
ממה שאתה יודע זה בגלל אותו א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-א-
קצין ממונה שם, קוראים לזה מסול, מפקד סוללה. תראה רגע, מה זה בגללו? אני, אין טענה שהוא מתעלל בחיילים באופן כזה, נגיד, שהוא יורד עליהם או מתעלל בהם באופן אחר. אני חושב שהוא עיוור לקשיים שלהם.
יש קשיים מיוחדים באירוע הזה של כיפת ברזל, שזה סוג של שירות אחר ממה שהורגן, אפילו אתה יודע, הסוללות של טילי חץ או מה שהיה פעם הוק וכאלה, זה סוג אחר.
תראה, אלה תנאי שטח עם יציאות מחורבנות, חיים אחד בתחת של השני, וכשאתה מוסיף על זה מפקד שלא רואה חיילים בני אדם אלא מבצעי פקודות ותו לא, אז אתה מקבל שם בעיה מאוד גדולה. החייל המנוח, זה שהתאבד בין שישי לשבת, הוא שידר סימני מצוקה לפי מה שאני יודע לפחות 3 ימים ברצף לפני כן.
אליו התכוון הבן שלך כשאמר שמישהו עלול להתאבד? או שהוא לא. סתם דיבר על האווירה?
הוא דיבר על האווירה, הוא לא התכוון אליו. ואני אגיד לך, אני אספר לכם משהו. יש אדם בשם רן כוכב. רן כוכב הוא מפקד מערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל. ובמה הוא עסוק ב-24 שעות האחרונות? לאחר שחייל שלו התאבד ולאחר שאני כתבתי את הדברים, בלרדת עליי אישית. עכשיו, זה לא מזיז לי.
אז אם כבר אתה אומר, כן, אתה אחד שלא, אבל אני רק רוצה להקריא תגובת דובר צה"ל, ההודעה עליה מדבר הכתב, הנה ההודעה הפנימית שנשלחה למפקדים מערך ההגנה האווירית, אשר מתמודדים עם האירוע האובדני שקרה בסוללה, ההודעה נשלחה על מנת לחזק את מפקדי המערך בשעות אלו ובמסר לאנשיו באירוע מצער זה. יש חקירה על ההתאבדות, ממצאי עוברו, בקיצור, לא הבנתי את התגובה הזו, ולמה מנסה לרדת עליך?
ולמה? מכיוון שחשפתי את הדבר. בואו, תראו, נודע על האמת, רוב ההתאבדויות לא מקבלות ביטוי תקשורתי. האנשים הללו נופלים בשקט, כן? כאילו, הם נופלים בשקט בשדות של צהל, ולרוב לא זוכים להתייחסות תקשורתית.
טוב.
זאת, כן.
סיפור קשה, ניר גונדרש, תודה.
ביי, נתראה.
תודה רבה.
אחר, גם קשה ואחר לגמרי. אנחנו אומרים שלום למי שהיה יושב ראש הכנסת, אברום בורג, אלן.
שלום וערב טוב.
ערב טוב.
בוא נעשה רק את ההבחנה. הקושי של הדובר לפניי הוא קיומי וכואב ועצוב. אנחנו מתמודדים בסוגיה אחרת שהיא, בואו נגיד, עקרונית ואידיאולוגית, אבל אין בה מחיר מהסוג הזה.
ברור, ברור, ברור. ומה שאנחנו מדברים עליו, זו העובדה שאתה יצאת בכתבה גדולה בארץ, פשוט פנית למשרד הפנים, ביקשת לבטל את רישומך כיהודי, בקיצור נמאסנו עליך, אם אני אומר את זה לשפתי.
זה לא במדויק. יש היום דיון בבגץ, בימים אלה דיון בבגץ, בחוק הלאום. אני באופן עקרוני חושב שחקים לא צריכים ללכת לבגץ, אני חושב שדיון, כל דיון צריך להיגמר בכנסת, ומרגע שהוא נגמר צריך לפעול על פיו. אני מניח שבגץ, בגלל, גם ברמה העקרונית, גם ברמה הפרקטית, ידחה את כל העתירות, והתשובתי האישית כאזרח במדינה הזאת אומרת, שאם אכן חוק הלאום הופך להיות חוק יסוד, אבן פינה ואבן ראשה במבנה החוקתי הישראלי, אני אפנה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בבית המשפט המחוזי, איפה שזה לא יהיה, או בתל אביב או בירושלים, ואני אגיד, חוק הלאום משנה את הגדרת הקולקטיב היהודי, אי אפשר לכפות עליי את הגדרת הקולקטיב הזאת, אני מבקש פשוט שבסעיף שלי במשרשם האוכלוסין, תחת סוגיית הלאום, לא יהיה כתוב כלום.
אברום, תשמע, היהדות זה יצור מאוד מוזר שהוא גם נכון. דת וגם לאום.
נכון.
על הדת ויתרת מזמן, אתה כותב גם בריאיון הזה שאתה לא מאמין, וכתבת 5 ספרים להסביר למה אתה לא מאמין. עכשיו גם על הלאום, אז מה יישאר לך?
קודם כל, זה לא סוגיה שצריכה להטריד אותך, הרי בסופו של דבר זוהי זהותו של היחיד שלי וההשתייכות שלי לאן שאני שייך. בעיניי, לכתחילה, לא בדיעבד, היהדות היא תרבות, היא ציוויליזציה גדולה, שיש לה היסטוריה מפוארת, רכיבים גדולים ממנה היו דתיים ואחרים הם ערכיים ופילוסופים ואינטלקטואלים וכו' וכו'. במבנה הנוכחי שבישראל, כבר הרבה מאוד שנים, זה לא פעם ראשונה, דומני אריה שאתה ואני משוחחים על זה, וגם לא שבן ואני משוחחים על זה, מבנה הדת בישראל לא משקף מאומה את תפיסתי, את הרכיב הדתי של היהדות, זאת כנסייה כוחנית חסרת משמעות לחלוטין.
אז תן לי להתחבר פה לזה.
סליחה?
אני רוצה להתחבר בדיוק למה שאמרת עכשיו.
רק עוד להשלים את המשפט. כן. הדת היא בסוף, והתרבות והזהות הרוחנית של הבן אדם, הם נחלתו של היחיד, הם לא דבר שצריך להיות נכפה עליו על ידי המדינה.
אבל אתה נותן פה אברום לחוק לאום, שאתה יכול להסכים איתו או לא להסכים איתו. היהדות היא דבר הרבה יותר גדול מזה. אז הם חוקקו, בשנת 2019 עבר חוק לאום. מה זה קשור לזה שאתה יהודי, שנולדת יהודי? יש לך הורים, אתה יודע, נדמה לי יוסף ורבקה, מה אתה אומר להם?
תשמע, קודם כל אם תצליח להביא אותם לאולפן, אני אשמח לשוחח איתם, אבל כל עוד אתה לא עושה את זה, אז השיחה נשארת בין שלושתנו. אני חושב שאתה מערבב
אבל כאן... אתה אומר שאתה הולך בדרכי אבותיך ואבות אבותיך, אבל אתה כן. לא. אתה לא באמת.
אתה לא יכול לשפוט, כי אתה לא בהכרח יודע.
אני יודע מה הם עשו אבותיך.
הם קיימו תרי"ג
מצוות, ורצו לבנות את בית המקדש, ולהרוג את המלאכים, הם רואים אותו ברחוב, ולהחריט את הכנענים. זה מה שהם רצו.
אז בוא, שמעתי עכשיו את כל השאלה. קודם כל, ודאי שהוריי, בשונה מהוריך, לא רצו להשמיד אף אחד, ולא להחריט אף אחד, וקיבלו עליהם את כל הריכוחים שהפרשנות היהודית ההיסטורית ריכה את חוקי הג'נוסייד והשמדת העם מדאורייתא, באופן חד משמעית, בלי בכלל ויכוח על הדבר הזה. הדבר השני הוא שהיהדות ההיסטורית, כפי שאני מבין אותה, הייתה יהדות שבכל מקום שבו היהודים חיו, הם אמרו, אנחנו רוצים להיות שונים אבל שווים, שווים אבל שונים בתור מיעוט. ולא מקובל עליי שברגע שבו אנחנו חברת הרוב, הדבר הראשון שאנחנו מבטלים אותו כאשר אנחנו מחוקקים את חוק היסוד, זה את היכולת של בן אדם להיות שונה ובכל זאת שווה.
אבל אתה הלאום, בעצם אומר להם, ניצחתם.
רק להשלים את המשפט ברשותכם, חוק הלאום מפר ברגל גסה את עקרון השוויון של מגילת העצמאות.
יכול להיות, אבל לא את היהדות. אתה גם טוען כל הזמן שאתה יהודי.
אני טוען שבטא...
במה? במה היהדות שלך היא לא סתם איזה מין אוניברסליות כללית? אתה אומר, אני לא רוצח. נכון, יש המון אנשים אוניברסליים. אתה פשוט רוצה להיות חסר זהות.
אני מאוד מעריך את הטיפול הפסיכולוגי שאתה נותן לי, אריה. הייתי בטוח שאתה פלסטיקאי, לא ידעתי שאתה פסיכיאטר. אני חייב ממש לשנות את הגישה כלפיך.
אתה יודע שכל אחת שבא לפסיכיאטר לפלסטיקאי ואומרת, אני רוצה את זה יותר ארוך ואת זה יותר קצר. יש עניין יסוד נפשי פה.
אז בוא נשים משהו על השולחן כדי שלפחות הוא יישאר ברמה של השיחה שלנו. ביהדות ההיסטורית על מקורותיה, מהמקרא ועד אחרוני האחרונים, יש כל השנים, כל החיים, שתי נימות שמתווכחות ביניהם. אחת מאוד, מאוד אישית, מאוד פרטית, מאוד פרטיקולרית, בשבילי נברא העולם. והשנייה היא יהדות אוניברסלית. ויש ויכוח כל השנים בין העמדות האלה.
אבל אתה גם רוצה נישואי תערובת. אתה גם רוצה שנתבולל, שלא נתחתן זה בזה.
לא שמעתי, אריה, אתה מתפרץ את דבריי, ואני מתקשה לשמוע וגם לדבר.
אני אומר שאתה גם רוצה שהעם היהודי בעצם ייעלם, כי אתה לא שולל נישואי תערובת.
אז אני אציג את השאלה הקודמת.
אתה קורא לנישואים עם הגויים שסביבנו.
אני אענה לשאלה הקודמת, ואז אני אתייחס לשאלה הזו. לשאלה הקודמת היא עמדתי, אני שייך לאותו זרם בעולם היהודי, שלא אומר כל המציל נפש, כל המקיים נפש אחת מישראל, אלא כל המקיים נפש אחת מכל העולם. אני שייך לאותם יהודים שחושבים שהיהדות היא אוניברסליזם ולא חושבים שהיא משהו אחר, וזאת המהות של הנשמה היהודית שלהם, ואני יודע שיש דעות אחרות ואני מתווכח איתם, כפי שבמשך כל ההיסטוריה היהודית הוויכוח הזה היה נטוש בכל הרבדים.
אמרת הרגע אני שייך לכל אותם יהודים.
סליחה?
הרגע אמרת אני שייך לכל אותם יהודים.
נכון, יש יהדות אוניברסלית שאני חלק בלתי נפרד ממנה, שבישראל נעשה מאמץ גם אידיאולוגי, גם פוליטי, לצמצם אותה כמה שיותר ולהפוך את היהדות לשבטית, מתנשאת, כוחנית ורודפת כוח.
יש לנו, נגמר לנו הזמן, שאלה אחרונה. פתאום עלתה לי. נגמר לנו הזמן, אני שואל שאלה אחרונה. אתה אמור להיקבר בחלקת גדולי האומה. אתה מוותר על המקום הזה?
תשמע, לפני הרבה שנים אחד מחברי הכנסת הוציא הודעה לעיתונות ואמר שהוא מבקש לשלול ממני את חלקת גדולי, את הזכות להיקבר בחלקת גדולי האומה. וכתבתי לו, אחד, יש לי הודעתי לו שיש לי שתי חלקות קבר שמה, שתיים, אינני מתכוון למות, שלוש, אם חלילה אמות ויאלצו לקבור אותי זה יהיה בנטף, וארבע, אני מקווה שישרפו את גופתי.
אתה מוכן לוותר על המקום לאריה?
סליחה?
לא חשוב, טוב, סתם
דבר. אחרי חודשיים היה לו אירוע לבבי.
השכנים אינם טובים בעיניי.
אחרי חודשיים היה לו אירוע לבבי. שלחתי לו פתק, חברי חבר הכנסת הנכבד, אני מתפלל לשלומך ולרפואתך, אבל אם חלילה תפילותיי שוב לא יתקבלו, אני מבקש להציע לך את אחת מחלקות הגבר שלא ישתמש בהם.
אברום בורג, דיברנו על זה.
אין לי שום כוונה להיות מונח שם במנוחת עולמי.
בלי להתלהם ובלי לצעוק. תודה רבה לך
לסך.
יום מבורך. איתן שוורץ, ראש מינהל תקשורת ותיירות, עיריית תל אביב, שלום.
ערב טוב.
מה נשמע? ערב טוב.
תגיד, בתל אביב יש עכשיו קמפיין של השינוי בדרך, אפרופו תחבורה. מצד שני, אנחנו מבינים שאתם הולכים בעצם להטיל עוצר על העיר הזו. הכל עכשיו יחפר, הכל ייסגר. מה בעצם, מה אתם יכולים להגיד לתושבים הכלואים בה?
אתה רוצה את הבשורות הטובות או את הבשורות הרעות?
תתחיל עם הרעות.
בוא נתחיל עם הרעות. איכות החיים הולכת להיפגע, כולם ירגישו את זה, במובן של נצא לרחוב, יהיו עבודות, ניכנס לכביש וחלק מהנתיבים יהיו חסומים, נרגיש את זה בכל מקום. הבשורות הטובות זה שבעוד 10 שנים, אם נצלח את זה יחד, תהיה פה עיר אחרת לגמרי. אבל זה ניתוח מאוד 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 קריטי, זה אין באמת אפשרות לדחות אותו, כי המצב של הפקקים וההתנהדות בעיר, כולם מסכימים שהוא החריף מאוד בעשורים האחרונים, וזה לא הולך להשתנות אם לא נעשה דברים דרסטיים.
בירושלים, כשהקימו את הרכבת הקלה, זה נמשך נדמה לי 500 שנה, חלק גדול מהעסקים קרסו. העסקים ברחוב יפו באמת התמוטטו בתקופה הזאת. מה אתם מתכוונים לעשות בתל אביב כדי למנוע את הנזק או להקטין את הפגיעה?
אז קודם כל, אני רוצה להגיד לגבי ירושלים, כשאני הולך היום ברחוב יפו, הלב מתרחב. אם אפשר לקחת כל אדם לראות מה קרה אחרי כל המאמורות.
מכניסים אתכם לירושלים, את האנשים של תל אביב?
אם אנחנו מזמינים תור מראש ומביאים דרכון ירוק, כן.
אבל עזוב רגע ירושלים, תגיד, יש את הרכבת הקלה, זה יבטיחו לנו ב-2021, נניח יאחרו ל-2022 כבר עובד. אז למה 10 שנים? ומי, מה, עוד פעם נתניהו יגזור את הסרט?
א', זה יהיה ב-2022, זה קו אחד, יש אחר כך עוד 2 קווים, של רכבת קלה, ואחרי עשור יש עוד משהו שנקרא מטרו, שאני חושב שרוב האנשים בכלל לא מבינים, שזה עוד פרויקט שבעצם ייגמר בעוד 20 שנה של מטרו, שזה סאבווי אמיתי, כמו בכל העולם, שהטווח שלו הוא הרבה יותר ארוך, אבל אריה, לשאלתך, הרכבת הקלה זה באמת השפיץ, הסקסי שכולם שמים אליו לב, אבל כדי לשפר פה את הדרך שבה אנשים מתניידים, חוץ מ...
יופי. אז כבר התחיל מעכשיו.
התחיל מעכשיו הפגיעה באיכות החיים. כן.
תשמע, קודם כל טוב שהם מודים בזה, וטוב שהם מכינים את האנשים לזה, ומה אני אגיד לך, אבל זה באמת מה, תראה, הרבה מאוד, הקורונה פוגעת קשה, אבל גם אתה רואה במקומות שיש את החפירות האלה, אתה רואה את החנויות האומללות, אתה רואה, נהן עם מי לדבר, זה פשוט... איתן, חזרת ל-40 שניות.
כן, 40
שניות. אז חוץ מרכבת קלה, זה צירים של נתיבי תחבורה ציבורית, וזה מאות קילומטר של שבילי אופניים ומדרכות רחבות בצל בצמתים ופתרונות חניה. הדבר הזה, הכולל ההוליסטי, בסוף, 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 יעביר יותר ויותר תל אביבים מהרכב הפרטי, עד שימכרו אותו לחלוטין, לאמצעים אחרים. הרבה מאוד אנשים היום עושים את המעבר הזה, ואנחנו מאוד מקווים ש... עם הרבה מאוד
הסברה
בחינוך, אנשים
יבינו
שעדיף להם להיפטר מהרכב הפרטי, לעבור לתחבורה אלטרנטיבית ציבורית, ויש פתרונות, ובעוד 10 שנים גם ההתנהדות תהיה כמו בערים
מתוקנות. בכן או לא, חולדאי רץ?
זה לא נושא
הדיון,
בן.
סתם, נגמר הדיון, עכשיו אני פותח דיון חדש. איתן, מה נגיד לך? תצליחו, זה הגיע הזמן שמישהו עושה את זה, תודה.
בהצלחה, כן.
עורך רבי הבדר, אתר העירוני, עורך רבי הבדר, חייל השידור אילי קונפלד, עורך את הדיגיטל מיכל קדו, שכן הספורטים עם קופן ואיללי. טוב, זהו, אל תצא מהבית,
סגור, כל סגור,
אבל אנחנו נהיה פה, אז חכו
להתראות.